היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכנוסה. יש סיפור מפורסם על הצפרדע ששוחה בסיר. המים בסיר מתחממים לאיתם, בלי שהצפרדע תשים לב ותקפוץ החוצה. בסוף, המים מגיעים לרתיחה, וזה סופה של הצפרדע, שלא שמה לב מה קורה סביבה. זה משל יפה לזה שלפעמים אנחנו לא מודעים למה שקורה מסביב, ומתעוררים מאוחר מדי. במציאות אגב, הסיפור הזה כנראה לא נכון. לפני כמה שנים היה חוקר מאוניברסיטת אוקלאומה, שראה שצפרדעים כן קופצות החוצה מהסיר, וממש לא מחכות שהמים ירתחו.
אבל בכל זאת יש משהו בסיפור הזה. אנחנו לא שמים לב עד שמאוחר מדי, ולפעמים אנחנו פשוט מדחיקים את מה שהולך לקרות לנו. וזה לא רק כל אחד מאיתנו, אלא האנושות כולה. אנחנו צועדים לקראת סיכונים קיומיים, בלי לחשוב עליהם ובלי לעשות יותר מדי לגביהם. מכדור הארץ שהולך ומתחמם, ועד המרוץ להגיע לבינה המלאכותית, שאולי תקום נגדנו יום אחד. יש אנשים שמנסים לדאוג שנפתח את העיניים, ולגרום לנו לחשוב טוב טוב לאן אנחנו הולכים. אחד מהם הוא שחר רבין.
שלום, אני שחר רבין, פוסט-דוקטורט במכון לחקר סיכונים קיומיים באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה.
ומה זה מכון לחקר סיכונים קיומיים?
מכון מחקר אקדמי, די קטן ודי צעיר, הוקם לפני 3 שנים, שהמטרה שלו זה להסתכל בצורה מדעית, להבין האם יש תרחישים שבהם האנושות כולה, כולנו, יכולים להיעלם. בסדר, מסובך מזה, יש גם תרחישים שבהם אנחנו סתם נתקעים באיזשהו עתיד שאי אפשר לצאת ממנו, אבל רוב התרחישים הם באמת תרחישים שבהם מתים לפחות מיליארד איש, ובמעניינים באמת, כולם מתים.
מעניינים או מפחידים?
זה אותו דבר מבחינתנו.
אוקיי. כשאתה מדבר על תרחישים כאלה, אני יכולה לחשוב על הכל, ממגפת שפעת שהרגה פה פעם בעולם הרבה מאוד אנשים, בצורת, ואני מניחה שיש גם איומים טכנולוגיים, כלומר יש פה גלריה עצומה של אופציות.
נכון. כשאנחנו התחלנו כבר היו מרכזים אחרים שהתעסקו בתחום, יש דוח מ-2015 שיש לו את 12 האיומים הגדולים, אנחנו בדרך כלל מחלקים אותם לאיומים טבעיים, כלומר אסטרואיד, כמו זה שהרג את הדינוזאורים, התפרצות הר געש עצום כמו זה שיש ביילוסטון, דרך דברים שמושפעים מהאדם אבל עוברים דרך הסביבה, כמו זיהום, כמו שינוי אקלים, עד כדי דברים שהם לחלוטין ידי אדם, למשל מלחמה גרעינית, או ייתכן ובעתיד, השתלטות של בינה מלאכותית, נזק מטורף מננו טכנולוגיה, ותמיד יש דברים חדשים שאנחנו מגלים.
נורא מרגש.
מרגש, מפחיד, מעניין.
תוכל להגיד קצת, מי האנשים שהקים, כלומר איך המרכז הזה קם, מה הסיפור שלו?
אז הכל התחיל בעצם בנסיעה אקראית במונית, כש... יאן טלין, שהוא אחד המקימים של סקייפ, והיו פרייס, שהוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת קיימברידג', במקרה נפגשו במונית, קשקשו ביניהם, הבינו ששניהם די מבורטים מאיך יכול לראות העתיד שבו נייצר בינה מלאכותית, שהיא חזקה בביצועים שלה כמו בני אדם, או הרבה יותר, הבינו שזה אחד מהסיכונים הקיומיים לאנושות, להבנתם, ושיהיה מעניין להביא את הדיון הזה גם לאקדמיה, כי רובו התרחש מחוץ לאקדמיה, בכל מיני קבוצות דיון באינטרנט. בין שניהם, הם בעיקר דרך יו פרייס, הם צרפו את מרטין ריס, לורד מרטין ריס, בעוונותיו גם דה רויאל אסטרונומר, האסטרונום המלכותי של הוד מעלתה, ופרופסור אמריטוס בקיימברידג', שהוא אסטרופיזיקאי, והתעסק גם בעברו עם איומי גרעין. וכיום מתעסק הרבה יותר באיומים של נשק ביולוגי, סכנות ביולוגיות אחרות. ביניהם הם אמרו, יש מקום להקים מרכז שמתעסק בכל התרחישים האלה. לקח להם שנה, שנתיים לגייס את הכספים, להביא את האנשים הראשונים. אני הייתי הפוסט-דוק הראשון שהתחיל בצוות, אחרי האקזקיוטיב דירקטור, ואחרי, עכשיו אנחנו כבר בערך 10 פוסט-דוקים.
אז אתה מהוותיקים.
אני מהוותיקים.
זה איך אתה מתגלגל שם? כלומר, מה הקשר האישי שלך לנושא הזה?
אני, אחרי הצבא, נסעתי לאוניברסיטת קיימברידג' לעשות תואר ראשון בפיזיקה. מהפיזיקה נשאבתי לפילוסופיה של המדע, כי גיליתי שלקום בבוקר למעבדות זה לא כל כך כיף. ואחרי הדוקטורט רציתי קצת לנוח, הלכתי לתכנת. חזרתי מהתכנות, כי המרכז קם בקיימברידג' באמת פשוט הייתי במקום הנכון בזמן הנכון. זה היה נורא 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 מעניין. הבנתי שזה להתעסק בנושאים שלא הייתי מגיע אליהם אחרת. הגשתי להם פרופוזל, אמרתי שמעניין אותי להבין לא רק מה הסיכונים ואיך מתמודדים איתם, איך גורמים לחברות גדולות, חברות קטנות, שמה שמעניין אותם זה לא בדיוק עתיד האנושות, איך בכל זאת מכניסים את זה לשיח בפנים. אמרו שזה נושא מעניין, ומאז אני שם.
יש לזה קשר לזה שעברת בדרך בחברות טכנולוגיה, גוגל?
לגמרי. זאת אומרת, כתבתי את הפרופוזל כשהייתי מתכנת ביום יום בגוגל, וראיתי איך אנשים שם מדברים על סופר אינטליג'נס.
סופר אינטליג'נס.
בינה מלאכותית שהיא חכמה יותר, משמעותית חכמה יותר ממה שהאנושות חכמה, ממה שכל בן אדם אחד חכם, יכול להיות גם תרחישים שבהם היא חכמה יותר מכל האנושות ביחד. זה, בוא נאמר, אם אתה חושב על סקיינט מטרמינטור.
סקיינט has become self-aware. In one hour it will initiate a massive nuclear attack on its enemy.
What enemy?
Us! Humans!
אז יש שם הרבה אידיוקים, אבל הרעיון הוא שאם אתה משחק מול המשחק, היא תנצח בסוף, ואם המשחק הוא על מי שולט בכדור הארץ, אז היא תנצח, כי היא הונדסה לנצח משחקים.
אז זה מה שמדברים עליו בארוחות צהריים בגוגל?
האמת שכן, זה מה שמדברים עליו בארוחות צהריים בגוגל, כאילו, על זה, ולפעמים, על האם עדיף לתכנת את זה בפייתון, או מה הרוחב של הטרמינל שיותר קל לתכנת בו, או באיזה ארוחה יש יותר קלוריות, ואיפה כדאי לרוץ.
זה קצת חזרה בתשובה שלך, לא?
לא יודע, זה נראה תהליך, מבחינתי זה, זה זיגזג קצת בין אקדמיה לתעשייה כל הזמן, אני גם לא יודע אם הוא נגמר. צד הזה מעניין וצד הזה מעניין.
צריך להיות טיפוס מסוים כדי להתלהב מאסונות פוטנציאליים? צריך להיות נורא אופטימי, נורא פסימי?
אני חושב שצריך להיות נורא סקרן. זה תחום שהוא יושב בצורה לא כל כך נוחה באקדמיה. כי האי ודאות היא מאוד 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 גדולה. זה לא יושב בתוך דיציפלינה אחת, או בתוך תחום אחד. יש אנשים שחוקרים אסטרואידים, הם חוקרים זווית אחת של אסטרואידים, יש אנשים שחוקרים הרי געש, הם חוקרים זווית אחת של הרי געש. בטח אנשים שחוקרים בינה מלאכותית, להתעסק בהאם זה יהרוג את כולם, זה לא הדבר שרובם באים בבוקר, כי יש להם מאמרים לפרסם, ויש כנסים, וצריך להתעסק עם גופי המימון. זה לא מסלול שאתה מגיע אליו בדרך כלל. יש הרבה בתחום, ואני חייב להגיד שכשאתה שם קצת זמן, אז זה תופס גם אותך, הצד המוסרי של זה תופס אותך. זאת אומרת, המחשבה שאתה אולי מקטין בקצת את הסיכון שכולם הולכים למות יום אחד, זה כן דבר שאת מאיר אותך בבוקר. מצד אחד, אתה תופס את עצמך שזה מחשבה נורא נורא פלצנית, אז אתה מתקן מהר. אבל גם צריך ללמוד המון, ותמיד אתה מרגיש שאתה לא מבין כלום ביחס למומחים שאתה מדבר איתם, ושזה בסדר. כשאתה יושב באמצע, שואל שאלות קשות, כמו האם הדבר הזה הולך להרוג את כולם, ולוחץ עליהם מספיק, עד שנותנים לך תשובות שהן מעבר ללא, לא, אל תדאג, לתשמע אולי במקרה כזה, אם זה קורה וזה קורה וזה קורה, אז אולי יש על מה לדבר, יש מלא סימני שאלה. ואז אתה יכול להתחיל לענות על הסימני שאלה האלה.
אמרת שהעונג המוסרי זה מה שגורם לך לקום בבוקר, אבל לפעמים התשובות שאתה מקבל מונעות ממך להירדם בלילה, התחושה ש כל דבר פה יכול להפוך לאיזה קטסטרופה שתמחק את האנושות?
אז למזלנו, אין דברים שאנחנו לגמרי ראש בקיר, נאמר אולי חוץ משינוי אקלים, ותלוי באיך, אם האנושות תצליח להיות קצת יותר בוגרת, אולי גם בינה מלאכותית. זה לא מחר, שזה אומר שיש זמן לעבוד על זה. אני חושב שזה גם דברים שהייתי חושב עליהם בכל מקרה. בין אם הייתי שם או לא, ופה לפחות אני מרגיש שאני גם עושה עם זה משהו. אז יש ימים שמישהו מציג סרטון או עובדות חדשות, או דרך נרטיבית, איזשהו סיפור שמחבר אותך הרבה יותר לאיך באמת, עשינו לא מזמן שיחה עם גם איזה משהו פופולרי, שביקש שנמליץ על 5 ספרים שקשורים לסיכונים קיומיים, ואחד, לא אני, מישהו המליץ על The Last Children, אני מניח שהוא תורגם כילדים האחרונים, שהוא פשוט ספר שמתאר את איך נראה משהו כמו 2 אחרי שואה גרעינית, מנקודת ראות של ילד בן 10 בגרמניה. ואני חושב שזה אחד הספרים הכי מדכאים שקראתי בחיים, ובסוף יש הערת המחבר, והוא אומר, כן, הייתי צריך להיות קצת יותר אופטימי, כי היה צריך שיהיה מישהו שיסרוד ויספר מה קרה. אתה מסיים לקרוא ספר כזה, ואתה אומר, כן, זה יכול לקרות, זה העבודה שלי, וזה מאוד מאוד לא נעים. אבל אז עוברים לדבר המעניין הבא.
אסונות מצטלמים טוב. חישבו על צילומי הטלוויזיה של הוריקן פלורנס פוגע בארצות הברית, או סופת הטייפון מנגהוד שחותכת את אסיה עם רוחות במהירות של יותר מ-220 קמ"ש. או הרי געש מתפרצים, גלי צונאמי, שריפות ענק. ואם המציאות לא מספקת איזו קטסטרופה עוצרת נשימה, הוליווד תפיק לנו אחת. קטסטרופה היא חומר טוב לסרטים ולספרים, וראינו אין ספור כאלה. מקס הזוהם, הטרמינטור, המטריקס, היום שאחרי מחר, הדרך... האם ככה נראית הקטסטרופה שנצטרך להתמודד איתה?
לא. אני חושב שאחד הקרבות של המרכז מיום הקמתו זה להילחם בזה שתמיד כשיש כתבה או עלינו או על בינה מלאכותית, יש תמונה של הטרמינטור. אני חושב שכשהמרכז הוקם, באחד מהעיתונים הבריטים דיווחו עלינו כ-The Center for Terminator Studies, המרכז לחקר רובוטים רצחניים. ויש הרבה, זאת אומרת, יצא לי גם, שוב, קישורים מוזרים, המרכז די מוזר, אז הוא כן מקבל קצת תשומת לב, יצא לי להעביר הרצאה בסקר LA, שהוא כנס שנתי של חובבי אימה, ז'אנר האימה לכל גווניו, אז הכנתי לשם הרצאה וראיתי קצת מרתון סרטי אימה, אני בדרך כלל לא בן אדם שאוהב אימה, אני לא אוהב דברים מפחידים.
זה הנה הצרה מפתיעה.
כן, אני חושב שאני לא אוהב ג'אמפ סקרס ו... המון דם ואנשים שהאיברים שלהם עפים מכל מיני חורים. אבל עשיתי מרתון כאלה, וקל להבדיל ביניהם. זאת אומרת, שני התחומים מתעסקים בדברים נורא מפחידים. ובדרך כלל במוות. מוות והרבה סבל, אבל בסרטי אימה, המפלצות הן מאוד מפלצות. אתה רואה עליהם שזה משהו רע ומסוכן, הוא בדרך כלל גם קצת איטי, הוא בדרך כלל איזשהו... אם אתה קורא קצת הספרות, אז זה בדרך כלל איזשהו המחשה של זקנה, או של חולי, או של איזושהי זרות שאתה צריך להתמודד איתה. ואז בא גיבור עם, גרזן או עם רובי צייד, ומתמודד עם הסכנה. והסכנות שאנחנו מתמודדים איתם, הם הרבה יותר קשה להבין אותם, הרבה יותר קשה לראות אותם. אם אתה חושב על כאילו, פיצוצים גרעיניים, כן, זה מצטלם טוב, אתה יכול לראות מה קורה, אבל נשורת גרעינית או חורף גרעיני, כן? מה שירוג את האנשים בסוף זה לא הפצצות, אלא זה העובדה שיהיה 10 שנים חורף, ולא צריך לגדל חיטה ואורז, וכל אנשים, כאילו, בסוף מחיר המזון יעלו בטירוף. בסוף גם לא יהיה מזון בכלל. לפני זה עוד אנשים יתחילו לראות אחד בשני ברחובות. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שיהרוג אותם שם זה אותו דבר כמו מה שקורה בפגיעה של אסטרואיד, אותו דבר מה שקורה בהתפוצצות של הר געש, גדול במיוחד העובדה שאתה חוסם את השמש, ואתה צריך את השמש בשביל לחיות. וזה לא משהו שאתה לא רואה בעיניים. אתה כל כך לא רואה אותו בעיניים, שלקח 30 שנה מהמצאת פצצת הגרעין, עד שגילו שהתרחיש הזה של חורף גרעיני זה משהו שבכלל יכול להתקיים, והמדענים שגילו את זה, כנראה ששיחקו גם איזשהו תפקיד בזה שיש היום הרבה פחות פצצות גרעין ממה שהיה בשיא המלחמה הקרה. לא רק הם, אבל גם הם. או אם אתה מסתכל, מדבר על מגפות. אתה לא רואה אותם בעיניים. והיום הם גם יפוצו הרבה יותר מהר. והעובדה ש...
בגלל?
כי היום אנחנו טסים לכל מקום, ואנחנו שולחים סחורות לכל מקום. אז עצם העובדה שאנחנו מחוברים אחד לשני הרבה יותר, גם אם המחלות לא השתנו יותר מדי, והאמת שהן כן משתנות, כי אנחנו משתמשים באנטיביוטיקה בצורה לא אחראית, ואנחנו גם נותנים לאנשים כלים לסנטז דברים, ליצור דברים במטבח שלהם, שהם לא יוכלו ליצור לפני 20 שנה. אז כל הדברים האלה ביחד, זה לקחת איום שהוא איום טבעי שתמיד היה לנו, שגם הרס, כאילו, השמיד אחוז ניכר מאוכלוסיית אמריקה, כשהמהגרים האירופאים הגיעו, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שמסות גדולות של אנשים מתות מ... מחלות, אבל השינויים הטכנולוגיים שלנו גורמים לזה שהשינוי הזה כל הזמן, האופי שלו משתנה, והוא משתנה בגללנו. זה לא נראה כמו מגפת זומבים של סרט אימה, בעיקר כי אתה לא נלחם בזה עם שוטגן.
יש סרטים שכן מציגים את זה נכון? יש איזה מקום שאתה אומר, אוקיי, הם קלעו?
אני חושב שסרטים שמתייחסים לאפוקליפסות כמשהו שהוא ברקע, ולא משהו שהוא בלב הפוקוס הם יותר רציניים, נגיד Mad Max.
As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.
Mad Max, כאילו, סרט עם המון אקשן, עם המון דרמה, אבל מצד שני יש מאחורי הקלעים עולם שנגמרו המשאבים, היו יותר מדי אנשים, התחילו מלחמות, במקרים מסוימים המלחמות האלה המשיכו למקומות גרעיניים. זה תרחיש לא בלתי סביר, כנראה גם תרחיש שאם לא נעבוד די קשה, לשם נגיע. דוגמאות אחרות, האמת שיש את הסדרה, Black Mirror, אז Black Mirror משתמשת בכמה טריקים שאני לא מאוד אוהב, בשביל להפוך את כל הסצנות האלה למאוד אמוציונליות, כן? לוקחות סיכון טכנולוגי אמיתי וגורמות לך להרגיש רע, כי הן מחברות אותך למקום שבו אתה מרגיש לא בטוח במיניות שלך, שזה קצת זול. אבל התרחישים שמדברים עליהם, תרחישים שהם לא מאוד רחוקים ממה שאנחנו בשיחות עם מומחים לתחום, אומרים, כן, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות היום, זה יכול לקרות עוד 5 שנים.
אנשים מבלק מירור באים לכנסים שלכם, ואתם נותנים להם השראה ש...
קודם כל אנחנו מפרסמים, אז הם לא צריכים לבוא לכנסים. כן באים אלינו אומנים מדי פעם לכנסים, ואנחנו מאוד פתוחים, אנחנו גם משתדלים כן לדבר החוצה, כי חלק מהתמודדות עם הסיכונים האלה, בטח סיכונים שהם מפוזרים, כמו שינוי אקלים, שכן, תטוס טיסה אחת פחות, או תביא ילד אחד פחות, תרמת את חלקך להתמודדות עם האסון. אז חשוב לדבר, אתה לא יכול לשמור את השיח בפנים, כי לא יצא מזה כלום.
בהנחה שאף אחד לא יעשה שום דבר למנוע שום קטסטרופה שהיא, מה התסריט שלך לסיום החיים על כדור הארץ? התסריט הריאלי, בוא, אנחנו בלי פירוטכניקה של הוליווד.
קודם כל, אנשים עושים כל הזמן. זאת אומרת, יש אנשים בכל המדינות שבהם יש נשק גרעיני, יש אנשים שכל התפקיד שלהם זה לדאוג שלא יהיו אסונות עם הנשקים האלה. זאת אומרת, שם, אם אנשים האלה אומרים, עזוב, לא יקרה כלום, עוזבים את המפתחות והולכים הביתה, כנראה שדי מהר ככה זה יסתיים, כי אנחנו יושבים על היכולת הפיזית להרוג את האנושות several times over, כן? הרבה יותר ממה שצריך. וזה יכול לקרות מחר. מגפות לא יהרגו את כולם, אבל הסארס הבא, או שפעת עופות שעוברת לאנשים הבא, כל מיני תרחישים כאלה.
הגרסה הבאה של האיידס.
הגרסה הבאה של האיידס. איידס.
איזשהו נגיף כזה שלא יודעים להתמודד איתו, והרבה אנשים מתים עד ש...
בדיוק. מגפת האיבולה הבא, בטח ובטח אם מישהו יהנדס משהו ולא נדע להתמודד איתו בזמן. זה הכל תרחישים שאנחנו מכירים אותם כבר מהיום. יש הרבה אנשים שהעבודה שלהם זה להתמודד איתם. היום, בדרך כלל אנשים לא חושבים עליהם ברמה העולמית, נאמר במגפות, יש שם כמה חורים, נראות שנעת לאט מתמודדים איתם, בגרעין אנחנו מודעים לסכנות, זה יותר שאלה של איך טכנולוגיות אחרות משפיעות על איומי גרעין. שינויי אקלים, באמת אני רואה אותנו די הולכים עם ראש בקיר, ישירות זה לא ירוג אנשים, זאת אומרת, יש אחוזים קטנים, שבאמת, אתה יוצא מכלל שליטה, דברים חוזרים בחזרה, משפיעים על עצמם, הטונדרה מפשירה, מתאן משתחרר, יש עוד חימום ועוד חימום. אתה יכול כבר להגיע למצב שיבולים קורסים, הגירה המונית, מגפות מקומיות חוזרות, מלחמות מקומיות. עדיין מה שירוג אנשים בסוף זה כנראה המלחמות ולא העובדה שהם פשוט יוצאים החוצה וחם להם אז הם מתעלפים, למרות שגם זה הולך לקרות. פשוט זה יקרה בעשרות אלפים, שזה לא ברדאר שלנו. זה קטן מדי. אבל ההשפעות הלאה היו רציניות.
בארצות הברית יש הרבה אנשים, אתה כבר לוקח אותי למקום הזה, שחיים עם תיק בריחם, ויש להם מרתף עם אוכל משומר, ומקלט גרעיני, ומסכות אבח, הם ערוכים לכל מצב, יש להם, הם צריכים לברוח ליער.
הפרפרס.
אנחנו צריכים להתכונן? כאילו, שאני אכין תיק?
השאלה היא איך יראו חיים של קהילה כזאת.
הוא לא אומר לא, אני בעלם שהוא לא אומר לי לא.
אני לא אומר, תראי, זה לא רע להיות מוכן לאסון, כי אסון כאילו מקומי, כן, גם רעידת אדמה שם הרשויות לא ערוכות להתמודד איתה, זה משהו שסביר שבמשפחה יהיה תיק חירום, זה אפשר לישון בראש קצת יותר שקט, וללכת לעבודה כמו יום רגיל, אבל אם באמת קורה אסון, מה שקוראים לו גלובל קטסטרופיק ריסק, משהו שלוקח 10% מאוכלוסיית העולם, הקהילה הזאת, היכולת שלה לחזור בעולם של אחרי, תהיה מינימלית. ואנחנו לא רוצים שיהיה רק, כאילו, שאנושות רק תשרוד. רוצים לשמר איזושהי ציוויליזציה, איזושהי חשיבה מדעית, איזשהם מערכים שלקח די הרבה אלפים לפתח. והרבה מזה זה מערכות, זאת אומרת, אף אחד היום לא יודע לייצר טוסטר. אין אף בן אדם בעולם שיודע מאפס לייצר טוסטר. יש סרטון חביב ביוטיוב, בטד, שמראה את זה. וזה לא רק טוסטר, זה תרופות, וזה מערכת חינוך, יש המון המון דברים שהם אוצרות של האנושות. ואת זה קשה לשמר במרתף בצנצנות. אז המטרה היא לא להגיע לשם.
במרכז לחקר סיכונים קיומיים ששחר רבין עובד בו, לכל אחד יש ספציאליטה, קטסטרופה שהוא מומחה לה. ובגלל הרקע שלו, רבין מתמחה בסכנות שעולם הטכנולוגיה, ובמיוחד הבינה המלאכותית, מייצרים. הוא ממפה את הסיכונים, בודק מי עובד עליהם, באיזה קצב הטכנולוגיה מתקדמת, למי הטכנולוגיות החדשות נגישות, ואיזה שימושים זדונים אפשר לעשות מהן. ואז, בשורה התחתונה, הוא מעריך מה האיומים לטווח הקצר, ומה סביר שיקרה בטווח הארוך יותר, בעוד 10-20 שנה. ספוילר, שחר רבין הוא מהאנשים שחושבים שיש מצב שהבינה המלאכותית תשתלט על העולם.
העובדה שאתה היום יכול להשתמש במחשבים, שאתה יכול כמעט כל בן אדם בכל סיטואציה לייצר סרטון שנראה כמו, אנחנו עוד לא לגמרי לגמרי שם, אבל אנחנו מתקרבים די מהר, וזה אומר שאתה יכול להעלות סרטון של טראמפ שאומר, אני עכשיו החלטתי שאוספים את הנשק מכל מי שיש לו, כי זה לא בסדר, וליצור מלחמת אזרחים בארצות הברית למחרת, או להגיד, נמאס לי מצפון קוריאה ואני הולך לשגר כמה טילים גרעיניים לשם, ולך תדע איך קים יגיב לזה.
אפשר למצוא ביוטיוב הדגמות של דברים כאלה, של אובמה מקריא איזה נאום בקול שלו, של דברים שהוא לא אמר.
נכון, זה היום, זה כבר קיים. אני חושב שחלק מהאנשים שמפרסמים את זה, מפרסמים את זה כי זה מגניב. ויש אנשים שמפרסמים את זה כי הם באמת רוצים שאנשים ידעו שהטכנולוגיה הזאת היא כבר כאן.
הם פשוט מתעלמים מהמשמעויות של זה. הם באים בשם הידע האקדמי הטהור והאובייקטיבי.
גם וגם. אני חושב שיש גם אנשים שבאמת אומרים, לא נעצור את הטכנולוגיה. אם אני לא אפתח את זה, מישהו אחר יפתח את זה. לפחות נגרום לציבור לדעת שהטכנולוגיה הזאת היא כבר כאן, ושיתמודדו. איך יתמודדו? זה לא התפקיד שלנו. דוגמה אחרת, אתה יכול לקחת רחפן, כמו הרחפנים שאנחנו רואים כבר היום בחוף, ולחבר לו איזשהו מטען, ולשים לו גם איזושהי מצלמה שיודעת לזהות פרצופים של אנשים, זה כל טכנולוגיות שיש היום, ולהפוך את זה למתנקש מרחוק, שאתה לא יכול לחזור ממנו אחר כך למי ששלח אותו. אז אנחנו רואים כבר התקפות של רחפנים שהם לא מופעלים מרחוק על ידי בן אדם פה ושם, לא הרבה, אבל החשיבה היא, מה קורה כשצבאות יחליטו, אוקיי, אנחנו מצילים חיי אדם של החיילים שלנו, ברגע שאנחנו פורסים בצורה מסיבית את החילות האלה, ומה יקרה כשיש צבא רובוטים אחד נלחם בצבא רובוטים אחר, באזור בנוי שיש בו אוכלוסייה, שהרובוטים לא בערך יודעים לזהות מי הוא אזרח ומי לא. ודוגמה שלישית, זה פשוט תחום של סייבר. זה עבודה שאתה בכל מקרה עושה על מחשב, כיום זה בעיקר אנשים שיושבים שעות ומנסים להבין איך פורצים למערכת של מישהו, או איך לשלוח לו אימייל שיראה כאילו אימייל אמיתי, ואז הוא ילחץ על הלינק וישים את הסיסמה, ואז יפרצו לו לחשבונות. ויותר מיותר, פשוט נראה אנשים משתמשים במערכות של בינה מלאכותית, כדי לעשות לזה אוטומציה, להגדיל משמעותית את היעילות, או להגדיל משמעותית את התפוצה. זה אומר שההיגיינה של התנהגות של אנשים מול המחשבים שלהם, צריכה להיות משמעותית יותר טובה, ואנחנו כבר היום לא מצליחים לחנך אנשים להשתמש בסיסמה שיותר חכמה מ-1-2-3-4-5-6, או לא ללחוץ על, לא לפתוח קבצים ששולחים להם, שהם לא יודעים מי שלח להם. האיומים יהיו הרבה יותר גדולים, כי העלות של, היכולות של תוקף, יגידו שהעלות פר קורבן, היא קרוב לאפס.
האמת שאתה מדבר על תרחישים עתידיים של בינה מלאכותית, אבל אם אתה מסתכל על מה קרה ב-2016, מנהל הקמפיין של הילרי קלינטון, מחליף את הסיסמה בגוגל בתוך דף שהאקרים רוסים שלחו לו, שזה בערך התקפה מאוד פרימיטיבית אם אני מבין נכון, ובאמצעות זה אחר כך הם הצליחו להשפיע, לא יודע כמה באופן מכריע, אבל בהחלט הם הצליחו להשפיע על הבחירות בארצות הברית באמצעים מאוד פשוטים.
נכון.
וזה לפני כל נתרחישים בדיונים.
נכון. אז השאלה היא מה קורה, כשבמקום 300 הקרים רוסים שמקלבים מימון מהממשלה, אותם יכולות בדיוק יש לארבעה אנשים עם מאיץ גרפי של NVIDIA שיושב להם מתחת לשולחן, ואיזושהי תוכנה שהם הורידו מהאינטרנט שמאפשרת להם להגיע לאותם יכולות.
ובטווח הארוך יותר יש אסכולה שאומרת שהבינה המלאכותית תשתלט על העולם, תהיה יותר חכמה מאיתנו, גם זה מזין הרבה סרטים וסדרות. אתה מאלה שמאמינים שזה יכול לקרות?
אני חושב שהטיעונים כמו שהם יושבים עכשיו הם טיעונים סבירים. אני חושב שמה שיושב לנו בתוך הראש זה איזושהי מערכת פיזיקלית שיודעת לעשות חישובים ומניפולציות על מידע. מאוד מפותחת, אבולוציה פיתחה אותה במשך המון 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 זמן, יהיה קשה לשכפל אותה בסיליקון, אבל יום אחד, אם ננסה ממש, אז נצליח. וברגע שאתה בסיליקון, ואתה רץ בטרה הרצים, במקום ההרצים או הקילו הרצים הבודדים של מה שיש לנו בקופסה הזאת, ושאתה לא מוגבל, כאילו המחשב שלך לא חייב לצאת מתוך תעלה די צרה, ואז לגדול קצת במשך 80 שנה, אז אתה יכול להגיע להם פשוט מחשבים שמשמעותית הביצועים שלהם הם יותר גדולים. ואז השאלה היא מה קורה כשיש לך תבונה, ותבונה במקרה הזה נגדיר את זה מאוד פרקטית בתור יכולת לפתור בעיות. אתה מגדיר למערכת בעיה, הבעיה יכולה להיות מאוד פתוחה, שזה משהו שמחשבים היום לא יכולים לעשות, כמו לקחת מערכת ולהגיד לה תיכנסי לבית הזה ותזרקי את הזבל, אין היום אף מערכת שיודעת לעשות. מצד שני, לפני 10 שנים, להגיד תסתכלי על התמונה הזאת ותגידי לי אם זה כלב או חתול, גם לא הייתה אף מערכת שיכולה לעשות. והיום המערכת הזאת היא בחינם ותוכל להריץ את זה על המחשב הנייד שלך. אז מתישהו גם נגיע למערכות שיכולות להיכנס לחדר או להוציא את הזפל, ואחר כך נגיע למערכת שאומרת, תעצבי לי קמפיין מדיה שיהפוך אותי לנשיא הבא של המדינה הזאת או אחרת, או תייצרי לי קמפיין טקטי שעם 3 חיילים אני מצליח להשתלט על בניין, על בסיס שמגינים עליו 1,000 חיילים. ובסוף, המערכות האלה יוכלו להתמודד עם בעיות יותר ויותר גדולות. ככל שהן מסוגלות להתמודד עם בעיות יותר ויותר גדולות, הן מסתכלות על יותר דרכים לפתרון אותה בעיה, ופה נכנס הטיעון, שהוא מגיע במקור מפילוסופיה, אבל כבר הופכים אותו יותר ויותר למדעי מחשב ובינה מלאכותית טכנית, שאומר, אם אתה לא יודע איך המערכת שלך פותרת את הבעיה, באיזשהו שלב לא נדע, כבר היום ברשתות נוירונים מסוימות אנחנו לא יודעים בדיוק איך פותרים את הבעיה, הם הסתכלו גם על פתרונות שעל הדרך מוציאים את בני אדם מהמשוואה, או מחלישים אותה משמעותית, או נותנים למערכת הרבה יותר כוח כדי שהיא אחר כך תוכל למצוא עוד יותר פתרונות. והכל בלי שיש שם איזושהי מודעות עצמית, או רצון לנזק, או איזשהו, זה לא עניין של טוב או רע, זה עניין של יכולות. וכרגע אין שום סיבה, יש הרבה ויכוחים, יש המון סימני שאלה, אבל אין אף טיעון מוחץ שאומר, אנחנו לא נוכל לייצר מערכת, שיכולות שלה משמעותית יותר גדולות, לא רק מבן אדם אחד, אלא מכל האנושות ביחד. ברגע שאתה במצב כזה, זה כמו לשבת על פצצה גרעינית, שהיא בגודל הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים, ולהגיד, יהיה בסדר.
יצא לי לדבר עם אורן עציוני, אחד מחוקרי הבינה המלאכותית מובילים בעולם, שיש לו מכון מחקר משלו בסיאטל. הוא טוען שאפשר לדעת פחות או יותר מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לאיזה סופר אינטליג'נס, איזה בינה מלאכותית חכמה כמו בני אדם היותר. והוא לא רואה את זה קורה ב-25 שנים הקרובות. פשוט אנחנו יודעים מה האתגרים הטכניים, ופשוט זה לא נראה לו באופק מספיק. אני לא יודע כמה רחוק באופק אתה רואה את זה, או אתם.
אז יש, זו שאלה שמאוד מעניינת אותנו, למרות שאנחנו גם חושבים שגם אם זה בעיה שהיא בעיה של עוד 50 שנה, אם ייקח 50 שנה לפתור אותה, אז כדאי להתחיל היום.
כן.
אבל כן מאוד מעניין אותנו לנסות להבין איך זה הולך. וזה לא רק אותנו, זאת אומרת, יש קהילה לא קטנה של מרכזים, חלקם באקדמיה, חלקם מחוץ לאקדמיה, שחושבים שזה הסיכון הכי גדול שיש. המרכז שלנו יותר על הגדר בנושא הזה, אבל מרכזים אחרים אמרו לא, בוודאות זה הסיכון הכי גדול, צריך להבין, ואז הם מסתכלים על מה היה קצב ההתקדמות של טכנולוגיות אחרות, וכמה אנשים ידעו. אז, ואתה רואה שאנשים ממש גרועים בחיזוי טכנולוגי. אתה נותן להם משהו שהוא יותר מחמש שנים קדימה, וזה פשוט נופל לי, אם הם יודעים איך זה הולך לקרות, אז יש להם אימור לא רע על כמה זמן זה ייקח, ואם חסר להם איזשהו חלק אחד או שניים קריטיים בתהליך, אז הם יכולים להגיד זה לא יקרה עוד 100 שנה וזה קורה למחרת. יש אנשים שהיום כבר חושבים שהלוח זמנים הוא יותר קצר, אני לא חושב שיש מישהו שפרסם תוכנית שאומר ככה נעשה את זה תוך 10 שנים, אני גם חושב שאם מישהו יש לו תוכנית למה הוא יעשה עוד 10 שנים והוא מבין איך נראה הדיון היום, הוא לא יעשה את זה. אלא אם כן הוא רוצה לגייס מלא כסף ולברוח איתו, אבל אנחנו לא יודעים. אני חושב שאנחנו לא יודעים, אבל 25 שנה, כאילו, סביר. זה בערך החציון של הערכות של אנשים.
יש בכלל דרך להתמודד עם זה? כי זה נראה ש, אתה יודע, הציפור כבר התעופפה מהכלוב, להחזיר אותה חזרה פנימה נשמע לא סביר, גם לא לאלף אותה עכשיו כשהיא עפה בחוץ.
אז הטכנולוגיות של היום זה כבר מאוחר, כן? אנחנו לא נמחק לאנשים את הזיכרון, וגם לא נמחק את הקוד מגיטהאב. ויש כמה שיטות. שיטה אחת אומרת, אנחנו לא נעצור את הטכנולוגיה, אבל אנחנו יכולים להבין איך לבנות מערכת כזאת שהיא אף פעם, שהיא תמיד תהיה לטובתנו. כן, שהיא תבין מה זה ערכים אנושיים, שהיא תבין מה זה ערך האנושות, שהיא תבין מה זה השפעות צד של הפעולות שהיא נוקטת, ולכן היא תהיה בטוחה. זה התחום של technical AI safety, אני יודע שגם בארץ יש אנשים שמסתכלים על הדבר הזה, בדרך כלל בעבודה עם מכונים בחול. תחום מאוד מעניין. כשאני אומר, יכול להיות שאני צריך 50 שנה בשביל לפתור את הבעיה, אני מדבר בעיקר על התחום הזה. כיוון אחר אומר, בוא לא נבנה מערכת אחת שהיא חושבת כמו, כמו בן אדם, או כמו משהו שיש לו הסתכלות על העולם, אלא נבנה הרבה הרבה כלים שימושיים, ואנחנו תמיד נהיה אחראים על איך להרכיב אותם. אבל זה דורש לשכנע אנשים לעשות את הדבר הנכון, כשיש להם אופציה לעשות את הדבר הלא נכון, והיסטורית, אנחנו לא תמיד נכשלים בזה, אבל אנחנו בדרך כלל נכשלים בזה.
ואתה מסתובב בחברות טכנולוגיה עם המסר הזה? מקשיבים לך או ש...
אני, גם אני וגם אנשים אחרים מסתובבים בחברות טכנולוגיה עם המסר הזה. אני פוגש לא מעט אנשים שאומרים, כן, אבל אם אנחנו לא, אז מישהו אחר כן. ואני מנסה יותר ויותר להסביר למה זה תירוץ ממש גרוע. חלקית כי הוא לא, יש בגרין של אמת, אבל זה לא כל האמת. ויש לו מעט חשיבה על איך בונים סביבה שבה מהנדסים אחראים לדברים שהם יוצרים, שבה מתמטיקאים אחראים לדברים שהם יוצרים. מתמטיקאים שצריכים לחשוב על אתיקה, זה נשמע כמו אוף נורא מוזר, אבל יש יותר ויותר מתמטיקאים שמבינים שמשם זה יבוא, ממתמטיקה ומדעי המחשב, זאת אומרת, חשיבה תיאורטית על פתרון בעיות, בסופו של דבר הולכת לשנות העולם. וכדאי שהם יחשבו על איזה עולם הם יוצרים.
תשמע, הרבה מהדברים שדיברת עליהם, בטח מגפות, אסטרואידים, שואה גרעינית, זה דברים קצת פסימיים, קצת שלא נעים לחשוב עליהם. אולי נסיים באיזשהו טון אופטימי, אני לא יודע מה הסיום אופטימי בעיניך, אולי משהו שעשיתם ואתה מרגיש שכן, כבר הרחיק אותנו מיום קיומי, או אני לא יודע, מחשבה אופטימית לסיום.
מחשבה אופטימית לסיום.
איזה אתגר.
תראה, אנחנו כבר לא במלחמה הקרה. יש היום הרבה פחות רשי נפץ גרעיניים ממה שהיה בשיא המלחמה. כן הצלחנו לחתום על הסכם פריז להתמודדות עם שינוי אקלים, שזה גם עבודה מאוד מרשימה. זה נכון שעכשיו אנחנו הולכים צעד אחד אחורה עם טראמפ ומכחישי התחממות אחרים, אבל בסך הכל נראה שרוב האנושות כן מתקדמת בכיוון הנכון, ואפילו סין לוקחת אחריות על החלק שלה, שזה חשוב כי הם די הרבה אנשים. ונאמר גם ברקע של זה, אנרגיה סולארית ופאנלים סולאריים, העלות שלהם יורדת משמעותית, כך שאתה מגיע למצב שבו הדבר הנכון כלכלית, הוא גם הדבר הנכון סביבתית, וככל שלא נהיו יותר פתרונות כאלה, יהיה יותר קל להגיע לעתיד הנכון. וישראל משחק בזה תפקיד חשוב, הרבה מהתעשיית עתירת ידע, מבינה שזה לא רק לעשות כמה שיותר כסף, זה לעשות יותר כסף, לעתיד שבו יהיה גם על מה להוציא את הכסף הזה. זאת אומרת, יש התעוררות של אנשים שמבינים שהנושא הוא חשוב. אני חושב שהתירוץ הזה של אם לא אני אז מישהו אחר, נחלש יותר ויותר, וככל שהוא נחלש יותר ויותר, אז הוא ממשיך להיחלש, כי זה נורמה. כי אתה יכול לשבת עם מישהו בארוחת חג או בשבת, ולהגיד לו, אתה עובד על בינה מלאכותית? אתה באמת חושב שצריכים ליצור רובוטים עם נשק? ואם מספיק אנשים ינהלו את השיחה הזאת בסוף שבוע, אז אולי מדינת ישראל לא תייצא רובוטים עם נשק לאפריקה. זה יהיה נחמד.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. עד כאן הכמוסה, השבוע עם שחר רבין, שכבר חזר לקיימברידג'.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי, ולאמיר זיו העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד את כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.